שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב חברות וחברים. בוקר טוב, עכשיו 6:06, אם יש מישהו שהגיע עכשיו לארץ ולא קלט את הדבר הכל כך מוזר וכל כך טיפשי של שינוי השעון. כל כך נורא, כל כך נורא, ב-4:30 אחר הצהריים מתחיל להחשיך, 5:30 כבר חושך. למה? למה? למי זה טוב? למי זה טוב? האם זה מייעל את העבודה? האם... אתם יודעים מה קורה לילדים? ילדים שהם קבורים בגן בין 4 קירות ומגיעים, ויש להם את השעתיים האלה של חסד, או שעה של חסד, לצאת עם אבא, לצאת עם אמא, קצת לגן השעשועים הקרוב, לנסוע באופניים, ללכת לחברים, ופתאום חושך, הכל חשוך. יש גם משהו, אנחנו כל כך זקוקים לאור עכשיו, כל כך זקוקים, אור הוא רופא הדיכאון הכי טוב שיש. למה זה? למה זה? מי יבוא ויבהיר למה זה? האם זה משפר את מערך העבודה? האם פעם זה היה קשור לתפילות בוקר? מה הסיפור? מה הסיפור? לא ברור. ויש הרבה דברים לא ברורים בבוקר הזה. יש לנו חלל חטוף אחד שהגיע ונמצא כבר במכון לרפואה משפטית, ואם יהיה במהלך התוכנית זיהוי, אנחנו נמהר לספר לכם על זה. בוקר טוב לכם, אנחנו כאן רדיו תל אביב 102 FM במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5, ומאזיני יגאל ישראל ורדיו 5 ורדיו דרום ושאר התחנות שומעים אותנו, גם שומעים באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי, אבי בליקי עורך והמפיק שלנו, מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, וקובי פרל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. נודה ליעלי ונלך אל סיפור הבוקר שלנו. הסיפור הבוקר שלנו הוא לקוח מתוך סיפורים פילוסופיים של מישל פיקמן. חרב דמוקלס, כן, יש לומר דמוקלס, דמוקלס. מלך סירקוזה נהג לערוך חגיגות גדולות ומפוארות מאוד. הוא אהב להציג לראווה את אושרו לפני האנשים החשובים של ארצו. אחד מחבריו, דמוקלס, התפעל מאוד מהחגיגות האלה, ויום אחד אמר למלך, אני כל כך מקנה באושר העצום שלך, בכוח הרב שלך. באמת? צחק המלך. אני מתחשק לך לטעום ממה שיש לי, לראות איזה חיים אני חי. דמוקלס היה קצת שיקור באותו רגע, הסכים בשמחה, ומיד הושיבו אותו על כס זהב משובץ אבני חן, הטבילו אותו באמבט של מור וסמים, השמיעו באוזניו מוזיקה עדינה, הגישו לו ארוחות ענקיות, ודמוקלס הוא התמוגג, התמוגג מרוב עושר. והנה לפתע פתאום, הבחין דמוקלס בחרב שהייתה תלויה מעל ראשו. כל מה שהחזיק אותה הייתה שערת סוס דקה, והחוד המושחז שלה היה מכוון לראשו. באותו רגע ממש, חדלו עיניו לראות את היופי והזהב שסביבו. פיו לא זכר את טעם המאכלים המשובחים, ואפו לא הרגיש עוד בניחוחות הבושם. אתה רואה, אמר המלך, מי שחי כאן, צריך להיות גם עם הידיעה שהחרב טיפול עליו, לא רק עם התענוגות. אם אתה עדיין רוצה להישאר בארמון? לא, לחש דמוקלס, לא, וברח מהארמון. מי שחי תמיד בפחד, לא יכול ליהנות ולו מהתענוג הקטן ביותר. הדברים הם מובאים על פי המשורר הרומי הורציוס, מהמאה הראשונה לפני הספירה. טוב, זה מזכיר לי, אתם יודעים, פעם חייתי איזה אירוע, פתחו את פארק שרון, זה לפני הרבה שנים, וראש הממשלה נתניהו הגיע לשאת נאום. זה היה עוד קרוב יותר לרצח רבין, וראיתי את השמירה המטורפת, אבל באמת מטורפת, עשרות ג'יפים ועשרות מאבטחים ובדיקה וחיפושים, חיפושים גופניים, ו... וכיוון שאני אחת אירוע, הייתי ממש ליד, הוא היה באיזה אוהל שקימו ליד, וראיתי כמה הוא מפודד. הוא לא יכול לגעת באזרחים, הוא לא יכול ללחוץ את ידם, גם אם הוא רוצה, אני לא יודע אם הוא רוצה, אבל אם הוא רוצה, הוא לא יכול. סביבה הוא כל מיני אנשים שעם איזה, עם ראש מושפל ועם פנים חנפניות, שבטח אומרים לו את מה שהוא רוצה לשמוע. ובתוך כל הדבר הזה, הוא נע באופן שהוא מעורר רחמים. אנחנו מדברים כמה, איזה מאכלים אוכלים שם בבית ראש הממשלה, וחיי התענוגות, ואנחנו שומעים את הפרטים מתוך המשפט, והשמפניות והסיגריות. חברים, אל תקנו. אל תקנו. כי זה מצב שבו אתה גם מבודד וגם איזה חרב, שתלויה על שערה של סוס כל הזמן מעל ראשך. תפקיד לא פשוט. תפקיד לא פשוט. טוב, אנחנו עם אחידליק. האם אתם מוכנים? האם אתם מוכנים? מתוך הלהבות יצא השמדאי וחיבה אותם במים נופלים. מתוך הלהבות יצא השמדאי, עזבו את הבגד כפת ובלי דגשים. מתוך הלהבות יצא השמדאי וקיבה אותם במים נופלים. את התשובות הם שולחים במסרונים ל-0552-102-102, והפרס, שימו לב, אנחנו שולחים את כל המשפחה להצגה אבא עושה בושות, ב-4 בנובמבר, בהיכל התרבות מאיר ניצן, מראשון לציון. כמעט כולנו מכירים את הספר שעל פיו נכתבה ההצגה. מצפה תענוג גדול למשפחה. מתוך הלהבות יצא השמדאי וקיבה אותן במים נופלים. 0552-102-102, לשם אתם שולחים במסרונים, ב-SMS'ים את התשובות, אנחנו עוברים לידיעות אחרונות. טוב, אי אפשר יותר, חברים, אי אפשר יותר, זה כל כך כואב. עכשיו קורבנות הרצח בחברה הערבית הם כבר בני נוער. החברה הערבית מדממת. מוחמד מרזקה, בסך הכל בן 16, נדקר למוות בידי תלמיד בתוך בית ספרו בכפר קרה. בערבה, קאסם עסאללה בן ה-18 נרצח ביריות לעיני אביו. מתחילת השנה 215 נרצחים. תקשיבו, מה שקורה לאט לאט בחברה הערבית, והחברה הערבית ואנחנו באמת, אנחנו נבין את זה, וכשנבין את זה, זה יהיה קשה. אנחנו שלובים, אנחנו שלובים זה בזה, צריך להבין. הם חלק מאיתנו, אנחנו חלק מהם. כשחברה שלמה בקלות בלתי נסבלת מוכנה ללחוץ על ההדק או לנעוץ את הסכין, יש איזה משהו שכבר, אין, אתה מאבד ערך לחיים. מסתובבים בכפרים הערביים, בערים הערביות, בחברה הערבית, מסתובבים אנשים בפחד מתמיד. אין שום כללים. אתם יודעים, בעבריינות היה פעם, יש שם חוקים פנימיים. לא פוגעים בלא מעורבים, לא פוגעים בנשים, לא פוגעים בילדים. שום דבר מזה לא נשאר. אין כללים. ואני שוב אומר, נשק יש בכמות שאפשר לצייד בו אוגדות. וזה התפוצץ על כולנו, ערבים ויהודים כאחד. משהו צריך לקרות. טוב, אחרי כמעט שבוע, חלל חטוף הוא עבר לישראל, כרגע נמצא במכון לרפואה משפטית, ואם יהיה זיהוי אנחנו נשמח לשתף אתכם. זה קרה שעתיים לפני פקיעת הדדליין שהציב טראמפ. בחמאס טוענו כי הגופה הותרה רק אתמול בשכונת תופח, תופח שבעיר הזה. הערכה היא שכמעט בטוח ארגון הטרור יכול להשיב עוד 8 חללים, ואם הוא לא יעשה את זה, הרי הוא לנוע מערבה מהקו הצהוב ולתפוס שטח גדול יותר כסנקציה. אוי, סמוטריץ', סמוטריץ'. אתמול הוא המשיך ודיבר בזלזול על סעודיה, והכל כי הפחד הוא שסעודיה בדרישת השלום הבסיסית שלה רוצה מדינה פלסטינית, אם כי אפשר היה להגיע איתה לעשות את זה באיזושהי דרך אחרת, רב שלבית, אבל לא חשוב, זה החשש שלו, ומשם יוצאת, לא, זה לא רק טיפשות, משם יוצאת המתקפה שלו על סעודיה, היא מלווה בבורות, אבל הוא המשיך והמשיך, והיום אלישע בן קימון מספר שהוא עכשיו דואג סמוטריץ' לזינוק בבנייה בסלילת הכבישים, ביוש, בהכשרה של מאחזים, והוא מאיץ מהלכים בשנת הבחירות הזאת לפנינו, כדי להגיע למצב שיקשה מאוד על ממשלה שתרצה לשנות את המציאות מעבר לקו הירוק, יהיה קשה לה מאוד להצליח בכך. אנחנו עוד נדבר על קיבוץ מפלסים, שבימים האלה הם בונים שם משהו נורא יפה. כמעט במרכז יש שם עשרות דונמים של חווה טיפולית שבה מגדלים ירקות שעוברים אחר כך לצריכה של אנשי מפלסים, זה הרעיון, ויש שם בעלי חיים, מין חווה טיפולית, חיבור מחודש לטבע, כי הוא חך, מה שאני פה מטיף לכם כל הזמן, שהחיבור לטבע הוא הדבר הכי מרגיע והכי מחולל שלווה בימים האלה. חברי כנסת בליכוד שוקלים להצטרף לעצרת המיליון נגד גיוס חרדים. בואו נדבר על זה. מה יש לדבר? אחרי ציפוף השורות בציבור החרדי לקראת עצרת המיליון, קולות התמיכה מגיעים גם מתוך מפלגת השלטון. ליבי עם האחים שרוצים לעצור את הרדיפה, טען השר קרי. לפיד עורר שערה משלו, בממשלה הבאה מי שלא מתגייס לא יצביע בבחירות. ובמערכת המשפט מזהירים מחוק ביסמוט שיחזור לכנסת השבוע. עקרונות החוק מבססים את השתמטות ומנציחים את אי-גיוס החרדים. יש לנו שרה שהיא שרת התחבורה שלנו, והיא אומרת, אני עכשיו ארגן להפגנת הענק, להפגנת המיליון, אני ארגן נסעות, רכבות וכן הלאה. היא לא עשתה את זה בהפגנות קודמות. היא עושה את זה בהפגנה עכשיו של אנשים שלא משרתים, והאי שירות שלהם הוא אידיאולוגיה. נמות, הם אומרים, ולא נתגייס. להם היא דואגת להסעה, למחאות אחרות, כמו למחאה לשחרור החטופים, לא דאגו להסעות, גם לא להפגנות למען הצלת הדמוקרטיה, שם לא דאגו. אני אומר את זה כי היא טוענת שזה לא קשור לנושא ההפגנה. לא קשור, היא פשוט דואגת להם להסעות, וזהו. טוב, אנחנו עוברים לישראל היום. רגע, לפני זה, בואו נסתכל רגע על מאמרי דעה, זה לא יפה. לא יפה, רק קצת, אבי, קצת. אבי מסבן לי שאין זמן, אין זמן, אין זמן. בן דרור ימיני כותב, תורתם משתמטותם, רבני הקהילות הספרדיות, מבשרי הציונות, התנגדו לחלוקה והטיפו לתורה ועבודה. הקמת ש"ס יצרה את ההיפוך המושלם של תורה שאין עם העבודה. אצל הרמב״ם היא בבחינת חילול השם. הרבנים הספרדים של היום מאיימים לרדת מישראל רק כדי להשתמט גם מהעבודה. ש"ס לא החזירה, ממשיך וכותב בן דרור ימיני, עטרה ליושנה, היא החזירה עטרה לליטה. כל מה שאומרים הרבנים החרדים האשכנזים, אומרים החקיינים הספרדים שלהם בדרך קיצונית יותר. אבי קלו מדבר על היוזמה של בן גביר להפעיל את השירות נגד ארגוני פשיעה, והוא כותב, משמעות ההחלטה היא הטלה גורפת של שבק למעקב מודיעיני אחרי ישראלים שחשודים במעורבות בפשיעה. מדובר בהחלטה מעוררת דמיון לנהוג במדינות אפלות. העניין הוא, הנטייה הטבעית שלי זה להסכים עם כל מילה של אבי קלו על ייעוד ותפקידי סוכנות הביון, אבל תזכרו בדברים שאמרתי על הפשיעה בחברה הערבית, ואנחנו רגע, רגע לפני מצב שבו המצוקה הזאת תגרום לנו לשנות את דעתנו גם בדבר הבסיסי הזה. טוב, ישראל היום. הכותרת כאן ועכשיו, תחקירי המלחמה עצמה. פרסום ראשון, אחרי שסיים את בדיקת התפקוד בשבעה באוקטובר, צהל מקים צוות שיבדוק את הקרבות המרכזיים ברצועת עזה ובלבנון. המטרה היא לבנות כוח בהתאם למסקנות המבצעיות. לשכת ראש הממשלה, הצלב האדום, מסר חטוף חלל, כמו שאמרתי לכם, כבר נמצא בתהליך של זיהוי, ואם יהיה במהלך השעה, אנחנו נעביר לכם את הדברים. מתח סי לקראת הפגנת המיליון נגד הגיוס. עצרת התפילה המתוכננת ליום חמישי היא בריחה מאחריות. אין זה רק עניין פוליטי של חוק הגיוס, זה שאלה של חיים ומוות. מצוות פיקוח נפש ציבורית במלוא עוזה, כך דודי בן ציון. עדיף להפגין אחריות. חבר הכנסת דני לוז מהליכוד, חוק הגיוס הוא מבחן למפלגתנו. הליכוד הוא מפלגת העם המשרת ומייצג אזרחים שנושאים את המדינה על גבם. על כן, כששרים וח"כים שלנו מצטרפים להפגנות נגד הגיוס, הם טועים טעות יסודית. בגיבוי טורקי, סוריה דורשת להחזיר לה את רמת הגולן. ההצעה זוכה לגיבוי של מדינות ערב. גם ארבע חברות במועצת הביטחון תומכות. גורם מדיני ישראלי, לא נוותר על סנטימטר. והבחירות לראשות העיר ניו יורק, המועמד המוביל, מוביל באופן ניכר, הוא מוסלמי ושולל ישראל, אבל שימו לב, 40% מיהודי ניו יורק יצביעו בעדו, והבחירות האלה מפלגות את הקהילה היהודית בניו יורק. נזכיר, זו הקהילה הגדולה ביותר, היהודית הגדולה ביותר בעולם. החידליק שלנו, נזכיר, מתוך הלהבות יצא השמדי וקיבה אותן במים הנופלים, ואנחנו מקבלים את התשובות שלכם, שאתם עדיין יכולים לשלוח ל-052-102-102. מכפר יונה, ריקי נישנסקי. מיתר ויובל מילס מירושלים, מרדכי כהן ראש העין, ג'ורד ברייטון הוותיק מחיפה, רחל עמיתי מחולון, נדב זיניוק מפרדס חנה קרקור, מירי חזן, מה שלומך, שולה סגל, בני ברק, עוד ותיק שלנו, דן מלכיאלי מבאר שבע, אילן דודוב, בוקר טוב, ירון לוי, ירושלים, משפחת אמיר מקיבוץ קברי, שושנה מקריית ים, יפעת בודין, חיפה, דניאל שטרית מאקו, נילי מור, חיפה, אביב אלמוג, אשקלון, איציק מרמלה, אייל סקוי מבאר שבע.
שש בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
אני לא יודע אם יצא לכם לראות פעם את נדידת הסרטנים באי חג המולד. ראיתי כמה וכמה פעמים סרטים על זה. זה פשוט דבר שהוא מעורר באמת תחושת התפעלות נוכח פלאי הטבע. מדובר במאות אלפי סרטנים שיוצאים לדרך, בדרך ארוכה אל הים כדי להתרבות. האי הזה, האי חג המולד, זה טריטוריה קטנה אוסטרלית מדרום לג'קרטה, בירת אינדונזיה, וה התושבים שם מבינים את החשיבות של הסרטנים במה שקורה שם, ולאחרונה הייתה שם איזה בעיה, היו נמלים שתקפו אותם, ומספרם של הסרטנים ירד, וטיפלו בנמלים, והם שוב שבו, וסרטנים שמבלים לרוב ביבשה, הם מגיעים לים מים כדי להתרבות, ואז הם בנו כבישים ומסלולים ומתקנים כדי לאפשר להם להגיע בשלום למים ולשוב בשלום. פשוט יפה, שם סידור של צרעות נגד נמלים למען הסרטנים וכן הלאה וכן הלאה. עוד עניין אחד מעיתון הארץ, הנתיב להדחת היועמ"שית נחסם, אין יכולת, כי נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס סיים לעמוד בראש הוועדה האמורה לדון בהדחה, ועכשיו המפלגות החרדיות יחד עם הממשלה מנסים לפצל את התפקיד של היועמ"שית, כי זה ייקח מידי את היכולת להשפיע על גורל משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים. שוב בוקר טוב לכם, אנחנו כאן רדיו תל אביב, רדיו חיפה ושאר התחנות באמצעות האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. בואו נעבור למבזקים. חיל האוויר תקף מחבלים מהאוויר בחטיבת מנשה, או חטיבת מנשה זה חטיבת ג'נין שם, הוא תקף, זאת אומרת, זה בהכוונת שבק שם באזור, אין לנו פרטים מעבר לכך. יהיה היום חם הרגיל, אני לא חושב שבמישור החוף, אבל בערים ובפנים הארץ יהיה חם הרגיל. רוסיה מדווחת שיורד כתבם שטס לכיוון מוסקבה. המלחמה שם ממשיכה וממשיכה וממשיכה. טראמפ חתם הסכם מינרלים עם יפן בפגישה עם ראש הממשלה החדשה בטוקיו. הסכם להבטחת מינרלים חיוניים באמצעות קריאה. המדינות מתכנות לשתף פעולה להאיץ את פיתוח השווקים בתחום המינרלים. היה סיפור נוראי בניו יורק, שבחור עם כיפה הסתובב, השליחו לו את הכיפה על הארץ, הוא התכופף להרים אותה, חטף אגרוף וסיפר כמה מושפל הוא חש. אפרופו הפגישה ביפן, ראש ממשלת יפן תמליץ על טראמפ לנובל לשלום ותודיע לו על כך בביקורו באסיה. טוב, נסתפק בדברים האלה. ועכשיו.
שש בבוקר עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
תקשיבו. גם אם מצבכם הכלכלי סביר, טוב, נפלא, תרגילו את הילדים שלכם לעבוד ולהשתתף באיזושהי דרך בהוצאות המשפחה. החל מלצאת החוצה לעבוד, שיש, לא יודע, מלצרות, חקלאות, וחלה בעבודה בתחומי הבית. לסייע בניקיון, לסדר את החדרים שלהם. זה יעשה אותם פשוט אנשים אחראים יותר, בוגרים וטובים יותר, זה חשוב ביותר.
עצה אחת ביום.
טוב, אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם עורך דין עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין. לפני כן נגיד ונציין שאנחנו פנינו לשרה סילמן וביקשנו תגובה שם, ו כל מיני סיבות שלהם הם לא הגישו תגובה. אם הם הגישו תגובה מחר, אנחנו נשמח לפרסם אותה. שלום לך, עמית ברכה.
בוקר טוב, דני, בוקר טוב.
טוב, אולי נתחיל מהציטוט השערורייתי של השרה סילמן. הארגונים הסביבתיים נלחמים במדינה, חסמתי אותם. עכשיו, כשהיא מדברת על ארגונים סביבתיים, תן לי איזושהי רשימה קטנה שנבין על מי היא מדברת.
אז הרשימה היא מאוד לא קטנה. היא למעלה מ-100 ארגונים, כוללת למעלה מ-100 ארגונים סביבתיים שקיימים היום בישראל, חייבים לומר, אתה יודע, שחלקם ממש גם מזוהים פוליטית בהתאם לתקיפת עולמה של השרה סילמן, ולכן זה מאוד מוזר. חלקם מעבר לקו הירוק, פועלים וכולי.
לגמרי, זה החברה להגנת הטבע והמועצה היפה. המחקר זה קיים, הפורום הישראלי לעירוניות, אני סתם מציץ עכשיו ברשימה, היא באמת אינסופית, היא א', כבר מחלקים אותה לא', ב', לקט ישראל, מחמלי, אין בעצם, צריך להגיד, לפני שאתה ממשיך, תכף אני צריך להמשיך, אני צריך להבין שהעמותות האלה לא סתם קיימות, הן קיימות בגלל חלל עצום שממשלות ישראל הנחילו לנו במהלך השנים, עכשיו אני שותק.
לא, אתה צודק לחלוטין, דליק, ואני אוסיף ואומר שהארגונים האלו הם גם ארגונים מקצועיים, בחלקם הגדול מאוד, הזכרת את החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין שאני מגיע ממנו כמובן, וארגונים אחרים שהובילו במשך שנים עבודה מקצועית מן השורה הראשונה, הובילו לדוגמה לחקיקת חוק אוויר נקי ולחוק החופים. נכון. ולחוקי הפסולת, ולהגנה מפני הבנייה על החופים בישראל, והפחתת נושאים שקרובים ללבך, אני יודע, הפחתת חומרי הדברה וכימיקלים ותחומים אחרים. והנה באה שרה להגנת הסביבה, ובעצם מה אומרת? אומרת, המדינה זה אני. כי יש ארגונים שבעצם פועלים נגד המדינה. הבעיה המרכזית היא, אתה יודע, זה סוג של השלכה בפסיכולוגיה אומרים. שהשרה מודעת לכך שהיא בעצם מיום כניסתה לתפקיד לא פעלה ולא ממשיכה לי וגם לא ממשיכה לפעול למען הסביבה. אני רוצה להזכיר שהחל מהיום הראשון עם כניסתה לתפקיד היא בעצם לא פעלה נגד ביטול המיסוי על הכלים החד פעמים. היא בעצם השלימה עם הגזרה הנוראית הזאת של האוצר לבטל את המיסוי על הכלים החד פעמים. אתה יודע, אנחנו נידונים לתוספת של 3 מיליארד פריטי כלים חד פעמים בשנה. כן, זאת דוגמה אחת שאני נותן. היא הובילה את הצעת חוק האקלים, שהיא בעצם הצעה...
שוב, זו החלטה פוליטית, החלטה פוליטית. זה לא מעניין אותה הסביבה, מעניין אותה הפוליטיקה שם בתוך הסיפור.
חד משמעית, וגם האמירות, הנבובות האלו, ארגוני שמאל, שאנחנו מכירים את זה מימים אחרים, שכחו מה זה להיות יהודים, וכולי, אפשר לא, יש מי שאמר, וכאלה, אנחנו בעצם לא נבהלים מהאמירות האלו. מדובר בהחלטה פוליטית, אבל כל עוד הן החלטות פוליטיות, גרידה, ניחה. יש החלטות שהן בניגוד פשוט לחוק. לדוגמה, העובדה שהשרה לא ממנה, למרות שהחוק מחייב אותה, נציגי ארגוני סביבה, היא אמורה להמליץ על מינוי נציגי ארגוני סביבה, למוסדות התכנון, אתה יודע, במוסדות התכנון מתקבלות ההחלטות התכנוניות שמשפיעות גם על הסביבה, ולפי החוק חייב להיות שם נציג ארגוני הסביבה. אז השרה במשך מספר שנים כבר לא ממליצה לשר הפנים על מינוי הנציגים הירוקים. למה? כי נוח, למה שתהיה ביקורת, למה שיהיה פיקוח וכיוצא בזה. ולכן אנחנו בבעיה, ולכן אנחנו הולכים לבגץ נגדה. הולכים נגדה לבגץ, אז היא כמובן... מתאמרת וכמובן יוצאת נגד הארגונים, ודבר שכזה לא היה עד היום. אני חייב לומר לך, דליק, אנחנו במשך שנים לא בהכרח רואים עין בעין ארגוני הסביבה את ההגנה על הסביבה יחד עם שרים לדורותיהם, ויחד עם זאת תמיד היה ויכוח ענייני לגיטימי לחלוטין. שר הרי מוביל את המדיניות הסביבתית, לגיטימי לחלוטין שהוא יחשוב אחרת, וזה לא יהיה בהכרח פוליטית אפילו, אתה יודע, שזה באמת תהיה תפיסת עולמו. אבל היה לפחות שיג ושיח, היו דיונים, היו ניסיונות להוביל יחד מהלכים. וזה לא קורה. אני חייב רק לומר דבר נוסף, וזה באמת חשוב לטובת הדרג המקצועי במשרד להגנת הסביבה. יש דרג מקצועי פנטסטי, אלא שלמרבה הצער, יש בריחה המונית בשנה האחרונה של אנשי מקצוע נפלאים שפשוט לא יכלו לעבוד יותר במשרד להגנת הסביבה עם תפיסת עולמה ככל הנראה של השרה, ופשוט עזבו. אגב, עם הדרג המקצועי, ארגוני הסביבה עובדים פנטסטי, מכיוון שאתה יודע, שר בא ושר הולך, אבל הדרג המקצועי הטוב, האיכותי, אמור להישאר, ולמרבה הצער, דווקא בעידן של משבר אקלים, של יום שלאחר המלחמה, שאנחנו צריכים גם שיקום סביבתי, בצפון, בדרום, בכל הארץ, זו ההתנהלות שהשרה להגנת סביבה מציבה, ו...
אני רוצה, עורך דין עמית ברכה, להגיד משהו שאני נוהג לומר פה כמו מנטרה כבר, שאני מקווה שבבחירות הבאות, אחרי שתסתיים ויצריכו להקים ממשלה, שהתפקיד הנחשק ביותר, החשוב ביותר, יהיה השר להגנת הסביבה, ולא איזה מין מתן... אני לא רוצה להשתמש בביטוי מכוער, אבל אחרון, 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 הכי לא נחשב, הכי לא חשוב, יהיה השר להגנת הסביבה. זה דבר שצריך להשתנות, זה משהו בתפיסה, אנחנו לא מבינים שהכל עובר, הסביבה נשארת.
זה חד משמעי, דליק, אני לא יכול אלא להסכים, הרי בסוף זה עניין קיומי. אז אם זה קיומי, איך זה לא בסדר עדיפות ראשון? זה האוויר שאנחנו נושמים, המים שאנחנו שותים, זה משבר האקלים שצריך תוכניות הערכות בישראל החמה למשבר הזה, ולא נעשות, אין תוכניות כאלו, או יש בצורה מאוד מאוד לא מספקת, מאוד מינימלית. אנחנו מדברים הרי על שריפות, על שיטפונות, אנחנו מדברים על עידן מאוד בעייתי שלפנינו, ומה זה לפנינו? אנחנו כבר בתוכו.
בתוכו, כרגע מזרימים הפוך מים לכנרת. טוב, עורך דין עמית ברכה, אני רוצה רק לברך פה את אדם טבע ודין, שמצאו איזושהי מסילה לעשות שינויים ולעקוף הרבה מכשולים דרך בתי המשפט במקומות שבהם הצדק צריך לעשות. תודה רבה לך. תודה
וגם רבה. לברך אותך ואת התוכנית שעוסקת בזה רבות בנושאים הללו. תודה רבה.
שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
חברות וחברים, היא כבר כמעט חלק מהמערכת, גברת רינה צלל יכין, ריף נדלן, שמנסה להסביר לנו איך אנחנו יכולים לדאוג לבני הדור הבא והדור שאחריו, איך אנחנו יכולים להקים איזושהי קרן, גם אם אנחנו לא אנשים עשירים, כדי לדאוג לעתיד ילדינו ונכדינו. בוקר טוב לך, רינה.
בוקר אור, בוקר אור דליק לי.
על מה אנחנו מדברים היום?
אנחנו מדברים עדיין על גדרה גם היום. אנחנו ביחידות אחרונות לפי 300, כל 100 מטרים לפי 300 אלף שח. ויש לנו עוד מספר יחידות מצומצם במחיר הזה, ואז אמרנו, עולים לחצי מיליון. אז גדרה, קרקע שהיא חקלאית, יהודה למגורים, תחת משפחת סלליכים שמחזיקים שם שליש מהשטח של השכונה.
זה אגב, אני רק רוצה להגיד, אני הבנתי כבר במהלך היכרותנו שזה חלק מהשיטה שלכם. אתם בעצם שותפים של מי שקונה מכם. זאת אומרת, אתם קודם כל
מחזיקים... לא, רגע, אני רוצה להסביר. משפחת סלליכים אף פעם לא מוכרת מהמלאי שלה. אף פעם, אף פעם. היא מתחילה עם 100 דונם, היא מסיימת את התוכנית עם 100 דונם בהפשרה. אנחנו כל פעם קונים כדי להחזיק יותר דונמים. אז כל פעם שאני קונה, חברת האם בצלל יחין שלי קונה, אנחנו מאפשרים ללקוחות של ריף לקנות איתי. אני קונה עכשיו גדר העסקה מאוד גדולה, אני מאפשרת ללקוחות של ריף, אני קונה 25 דונם, 22 דונם נשארים במשפחה, 3 דונם אני נותנת ללקוחות, נותנת לקהל, לציבור, לגעת במה שהבילויים ומה ש... מה שנדלניסטים עושים, זה לא משפחות שהם קבלני בינם וכאלה, אבל הפרדסנים, בילויים, בילויי הארץ, מחזיקים מאות של דונמים בכל מתחם שהם נמצאים. אי לקחו בהתאם לזאת, הם מובילים, הם המסה. עכשיו, שהמסה הזאת אתה מצטרף אליה, אתה מוגן מכל עבר. לא יפרקו אותך בחיים, לא יקראו לך לפירוק שיתוף, מי שמבין מה זה... יש התאגדות בקרקע, זאת אומרת, ההגנה הזאת, אנחנו רואים את זה עכשיו בשדה דוב אחרי 30 שנה, כן, שאנשים יצטרפו אלינו, ההגנה הזאת מוכיחה את עצמה, ואתה יכול לישון בשקט כי אתה רגוע שמכרו לך אחד מספיק מטרים. דבר שני, אם משהו אתה תצטרך עוד למכור, מצב כלכלי, האדמות האלה כל הזמן עולות, 24 חודש, איזה 24 חודש? עכשיו היא תהיה חצי מיליון. מי שקנה לפני 3 שנים קנה ב-130,000. עכשיו זה 300,000. היא תגיע עד 820,000 על פי התקן השמאי, הערכה שלנו תוך 6 חודשים. אוקיי? אנחנו נכנסים למקומית ויש לנו תוכניות ואז אנחנו יוצאים.
חברות וחברים, גדרה, כשאני לא יודע אם כולכם זוכרים במה מדובר, לא, לא, האזור הוא לא גדרה, זה שתחת שטח השיפוט של גדרה.
לא, בין מושב קדרון לבית הנלזרי, זה התא שטח הכי יפה שיש במדינה.
יש נחל שזורם, תדמיינו את זה, נחל שזורם במרחק של 100 מטר מהנחל משני צידיו, הבנייה שאליה אתם מצטרפים עכשיו. זה אמור להיות חלום, ומי שרוצה לראות איך זה נראה, יטייל בנחל האסי, וזה יהיה, רינה הבטיחה פה שזה יהיה הרבה יותר יפה.
הרבה יותר יפה, הדווי שלנו יותר יפה, מהשאנחנו יותר רחבים. אז מבחינת משפחת, תקשיבו, מי שרוצה להבטיח את עתידו הכלכלי שלו ושל ילדיו, אין לא מאמינה שיש בן אדם שאין לו 300 אלף שח. לא מאמינה, סליחה. להבטיח את עתיד של ילדכם ואת עתידכם, הפנסיות לא מספיקות, וגם המוצר הזה שנקרא קרקע למגורים בטאבו פרטית, זה מוצר שעוזל. הדור ההמשך יצטרך לקנות אך ורק מקבלנים, לא תהיה דרך אחרת. כקבלנים קונים מהמדינה, ולנו לפרטים הולך ועוזל לנו כל הטאבו הפרטי. אז כאילו להתעורר. אני, מבחינת המשפחה היה לעצור את המחירה, אני אומרת לך את האמת, חמתי, רוקעת לי ברגליים, ואני מתעקשת, אני כי אני עקשנית, וזה עושה לי ככה יוצר לאנטגוניזם יותר, כי אני לא נולדתי צלל יחין. ואני מתעקשת, כמה שיותר אנשים שיקנו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אני נהנית מזה, כי בסוף היום ייצאו להם דירות, זה לשבור את תקרת הזכוכית של מעמד הביניים. בבקשה, אל תפחדו. אל תפחדו, ההורים שלי פחדו ואבא שלי לא קנה. כשאני הייתי מסתובבת איתו, אומר לי, כאן יכולתי לקנות ב10,000 לירות. אז למה לא קנית, אבא? למה? למי אין את הסיפורים האלה?
בדיוק, אין משפחה שאין בה, אין בה את התסכול הזה. וואו,
בגוש אחר. לכל אתה מספר לי שלא קנית, שאני לא אשמע שהייתה את האופציה. אבל אני אומרת, כשאתם נכנסים למשפחה כזאת, תעשו גוגל מי זו משפחת צלליך, אם תבינו... ותבינו למה אני מתעקשת שתקנו יחד איתנו.
רינה ריף נדלן, תקשיבי, תקשיבי. קראתי לך כבר משפחה שלך ריף נדלן. משהו שהזכרת בחצי משפט פה מאוד חשוב. אם השקעתם במחשבה לעתיד של כמה שנים, אבל פתאום מצוקה ואתם רוצים את הכסף, מדובר במניה, אפשר למכור אותה. אפשר למכור אותה ולמכור אותה ברווח.
תמיד, אני שיווקנו לפני 5 שנים שכונת הפארק בחדרה. שני חברים שנרקנו איתנו. עכשיו החברה הצעירים אומרים, רינה, אני רוצה שתוציא אותנו. אנחנו רוצים קריפטו, שמיפטו, לא רוצים להגיע לדירות. קניתי אותם שבוע שעבר. קניתי אותם ביותר ממה שהם קנו. אני תמיד אקנה אתכם חזרה, או שאחד הלקוחות של ריף, תמיד. באותו רגע מה שהמחירון של ריף. יש 800 ב-800, מה שיגיע באותו רגע התקן השמאי.
רבותיי, קרקע פרטית בגדרה שמיועדת לבנייה.
מגורים. למגורים. מיועדת למגורים. זה הדבר הכי חשוב.
כוכבית 8477. כוכבית 84, אני לא אפסיק להגיד עד שתוכלו לנהוג ולדעת את המספר בעל פה ולא לעצור ולכתוב. כוכבית 8477, זה המספר. למה הוא יועד? לקבוע פגישה עם הצוות של ריף נדלן.
אני בימים אלה גם אני פוגשת. מי שבא לגדרה, אני נמצאת כדי לחזק את השורות האלה של החבר'ה, אתה יודע, שנכנסים בהשקעות, ולא לפחד, פשוט לא לפחד.
כוכבית 8477, תקבעו פגישה, תשבו, תשאלו את כל השאלות, תבינו עד הסוף, תקבלו שיעור בנדלן. זה משהו שאנחנו באמת לא יודעים על זה הרבה רובנו, ומשהו מזה למדתם כבר עכשיו, על כוכבית 8477, כל השאלות הקלות והקשות, לכל תהיינה תשובות שם. רינה, תודה רבה לך, בוקר טוב.
בוקר טוב. בוקר נפלא.
זהו, חברות וחברים, אנחנו קודם כל פותרים את החידליק, זוכרים, מתוך הלהבות יצא השמדי וקיבה אותם במים הנופלים, והתשובה היא אשד, אש, שד, ולא סתם שד, זה מלך השדים, והלן אבדו מתל אביב היא הזוכה בכרטיס משפחתי להצגה אבא עושה בושות בארבעה בנובמבר, באחד התרבות, מאיר ניצן בראשון לציון, נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, למאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, נודה ליעלי, נודה לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, הודיתי לך, אבי, ונודה לכם שהייתם איתנו, אני דליק, נפרד מכם, שלום שלום ושוב שלום.